שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, ואנחנו בפרשת וירא, ואיתנו הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר.
אז אנחנו בפרשת וירא, חסידים אומרים שוירא אליו השם, אברהם אבינו מגיע למדרגה שהקדוש ברוך הוא ממש מתראה אליו, זה לא רק דיבור, זה גם נבואה ברמה אחרת, נבואה שהוא לא היה מגיע אליה בלא ברית המילה שהוא עבר. ודווקא בתוך ההתגלות המיוחדת והעוצמתית הזאת שהקדוש ברוך בא ומבקר אותו בתוך הבית אחרי הברית מילה, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך, עצור, יש פה משהו יותר חשוב. יותר חשוב מלהיפגש עם הקדוש ברוך הוא, מה? לחפש אורחים. ומזה שלושה ערבים, לכאורה, עובדי עבודה זרה, כנראה לאבק שברגליהם, הם יותר חשובים מפגישה עם הקדוש ברוך הוא. ואני עומד תמה מול הדבר הזה. איך אפשר לוותר על מפגש עם הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה, מדבר אליו בצורה כזאת, מתראה אליו ממש, בשביל שלושה ערבים?
כן, אז חז"ל אומרים, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה. וקוראים את זה, ואוקיי, זה פתגם, סיסמה כזאת של, לא יודע, אבל כשמסתכלים על זה וחושבים על זה, צריכים קצת לראות את לא רק את העומק הדבר, אלא הרלוונטיות לכל אחד ואחד מאיתנו. התורה מסבירה לנו שיש מעלה להיות במודעות רוחנית, להגיע לנבואה. ברור שיש מדרגה שנקרא נבואה, שזה דבר משובח, דבר יפה, דבר טוב, להיות בן אדם רוחני. אבל יש דבר יותר גדול מזה, אבל לא רק יותר גדול. אני אסביר את זה ככה. הכנסת אורחים זה דרך שאני מעלה את עצמי לשם, לאלוקים. קבלת פני השכינה, אני רק מקבל. הרגע שאני עושה משהו שאני מדמה לקדוש ברוך הוא, הוא מכניס אורחים, הוא מבקר חולים, הוא בעצמו עושה דברים. הרגע שאנחנו מדמים אליו, לדמות בדרכיו, זה כתוב בספרים, שאנחנו, יש לנו אפשרות להיות כמו אלוהים. מה זאת אומרת? הוא בעל חסד, אנחנו בעלי חסד. הוא רחום, אנחנו רחמנים. כל מידה שאנחנו רואים בתוך הבורא, כולל להיות בוראים, שאנחנו מולידים ילדים, שאנחנו מביאים חיים בו לתוך העולם, זה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. וזה לא שני דברים נפרדים. זאת אומרת, האור שאברהם אבינו קיבל, שהוא היה במצב שמקבל קבלת פני השכינה, זה רק על ידי שהוא היה בעל חסד. איך הוא בנה את עצמו כדי להיות כלי, כדי לקבל את הדרגה של הנבואה הזאת? כן, ברית מילה, אבל לפני זה הוא גם הקריב את עצמו עבור האחר, עבור הזולת. האכפתיות הזאת, החסד הזה, זה היה כולו אברהם ושרה. ולכן הוא זכה לקבל את האור, ואנחנו רואים את זה כשני דברים משתלבים אחד את השני. זה מאוד חשוב, כי לפעמים אנחנו רואים אותם כדברים מאוד נפרדים. כן, הוא בעל חסד, אכפתיות יש לו. והבן אדם הזה, כן, הוא רוחני. אבל בתורה שלנו, במיוחד בעמוד החסד והעמוד האמונה, שזה שמו אברהם אבינו, אנחנו רואים את שניהם ביחד, והביחד הזה נותן לנו גם תמונה איך אנחנו יכולים לגלות את שני המידות האלה בתוכנו, אבל אנחנו גם רואים את זה ממש בתוך הדיבר הראשון של עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, את מצווה האמונה, וגם מצוות להידמות בדרכיו, להציל את הנזקק, להוציא את האנשים מהמצרים שלהם, מצרים שלהם, שניהם ביחד, זה המשמעות של הפסוק הזה, וזה גם המסר של אברהם אבינו, המייסד של עם ישראל.
אני מסכים איתך, אפשר היה לפתוח את הדיבר הראשון, ולהסתכל מפה ומשם, ולנסות לראות מה הדיבר הזה מדבר אלינו, וקצת להתקע. כי בסך הכל אנחנו רואים שם הצהרת כוונות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הוצאתי אתכם ממצרים, מבית עבדים, זה אני, תעודת הזהות שלי. אבל חבוי בתוך הדיבר הזה, כמו שאתה מראה לנו, את זה שאני לא סתם מספר לכם בו במייסס, זה סיפורים, מה אני יודע לעשות. אני בא להגיד לכם שאני יודע לעשות את זה, כי זה מה שאני מצפה מכם לעשות בעולם. אם כל העניין שלנו היה רק להאמין בקדוש ברוך הוא, וזהו, אז לא היינו לכאורה צריכים עולם כל כך מסובך ומלא במורכבויות שמצריכות מאיתנו לעבוד. היינו אומרים, תשב, תלמד תורה, תאמין בקדוש ברוך הוא, וזהו, מספיק. יש סיפור על בעל התניה שנאלץ לגלות ממקומו עם הנכד שלו, בעל הצמח צדק, והם התגלגלו למקום מסוים עם דירה שלושה חדרים, חדר לפני מחדר, כשהכניסה לחדר הפנימי הוא דרך החדר האמצעי. בעל התניה ישב ולמד בחדר הפנימי, ואילו הנכד שלו בחדר האמצעי. וקרה מה שקרה, ובחדר החיצוני שכב תינוק בעריסה, ולפתע התינוק התחיל לבכות. הצמח צדק, שהחדר שלו היה סמור לחדר של התינוק, היה כל כך שקוע בלימוד שהוא לא שמע את הבכי של התינוק. ואילו בעל התניה, שהחדר שלו היה יותר רחוק, הוא כן שמע. הפסיק את הלימוד ויצא להרגיע את התינוק. כשסיים להרגיע אותו, החזיר את התינוק למקומו, חזר לחדרו ועבר דרך החדר של בעל הצמח צדק ואמר לו, כשלומדים תורה ולא שומעים קול בכיו של תינוק יהודי, משהו פגום בלימוד. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו במצרים, הוציא אותנו משם. בשביל מה הוא עשה את כל הדבר הזה? כדי שאנחנו נהיה כאלה, כדי שאנחנו נהיה שותפים ביצירת עולם מתוקן יותר. וככה אנחנו בעצם בונים את עצמנו יותר חזק. אז הדיבר הזה של אנוכי שהזכרת, הוא כולל בתוכו את שתי הצדדים האלה ביחד. את האמונה ואת החסד, שתי הדגלים של אברהם אבינו.
זה סיפור חזק מאוד, והשתלבות הזאת אנחנו גם רואים מיד אחרי זה שיש סיפור מפורסם על אברהם אבינו שהוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר לנו, קצת בהפתעה, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, שאלה קצת מוזרה. השם עושה מה שהוא רוצה לעשות, למה צריך לתעץ עם אברהם אבינו? אז הוא מסביר, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ. אז יש לו מעמד בעולם הזה, הוא שותף שלי. הוא ממשיך, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. היסוד של התורה הוא שותפות עם הקדוש ברוך הוא, וזה מתחיל פה. הוא לא רק מאמין בשם, הוא לא רק מצא את הדרך להתקשר לשם ברוחניות ונבואה וכל זה, אלא עכשיו שהוא במדרגה הזאת, הוא מבטא את זה על ידי אכפתיות ואחריות של אפילו אנשים מאוד לא דומים לו, אנשים שונים ממנו לגמרי. הם היו רשעים, הם היו ההפך מבעלי חסד, הם בנו חברה שמבוססת על ההפך מחסד. אברהם אבינו, הוא יכול להגיד, למה אנשים כאלה, כן, תרוס אותם, מה לקח אותך כל כך הרבה זמן? אבל לא אומר את זה, הוא מחפש דרך להפוך את זה, למצוא איזושהי דרך כדי שזה לא יקרה. אני חשבתי להדגיש את זה כלפי הזמנים שלנו עכשיו. אנחנו עברנו את הבחירות. אני חושב שהעולם הפוליטיקה שלנו מראה לנו עולם של מנצחים, ומפסידים. וזה מוצדק. אבל מסתכלות אחרת, אם נעשה קצת זום אאוט, לראות האם זה מה שאנחנו כן רוצים. רק להיות מנצחים, רק להיות מפסידים, הפעם הבאה זה יהיה אחרת, לא יודע. אבל אם אנחנו באמת מרגישים שאנחנו שותפים במדינה שלנו, ואנחנו מרגישים אחריות לא רק על הצד שלנו, שניצח או שנפסיד, אלא שאנחנו מרגישים כמשפחה של עם ישראל בתוך מדינת ישראל, אז אסור לנו רק להסתכל על הצד שלנו, כמו שאברהם אבינו, לא רק יגיש איזושהי אחריות על אנשים שמסכימים איתו, אלא הוא גם מכניס אורח איתם, הוא גם מכניס אותם לביתו כדי להכיל אותם בזריזות ואהבה, וגם מתפלל עבורם שהשם לא ירוס אותם. אז אני רוצה להגיד שזה אלו שני דברים שכל אחד ואחד יכול לעשות גם היום. יש לך אנשים שאתה לא מסכים איתם, אתה חושב שאתה ניצחת אותם, אז יש עניין עכשיו לבנות את הקשרים, לבנות את זה באופן שזה מקרב, לא מרחיק. אכפתיות משפחתית, איך אני אעשה את זה לאחי? אני אזמין אותו לבית לדבר בשבת. שבת יכול להיות דבר מאוד מאוד גורם למחלוקות ופילוג, אבל זה גם יכול להיות גורם לאהבה ואחווה. אני זוכר שהגעתי לארץ והייתי בשכונה שעשו הפגנות על מחללי שבת בתוך השכונה הזאת. זה היה, הגעתי לארץ, לא ידעתי, למה אתה עושה, איפה אתה הולכים? כן, יש משפחות פה לא שומרי שבת, אנחנו מפגינים עליהם. למה? הם לא שומרי שבת. שואלת אחד, זה אומר לידי, הזמנת אותם לבית שלך לשבת? הוא מסתכל על כן, הם משוגע. הם לא יבואו. ניסית? לא, הם לא יבואו. תנסה, תעשה דרך כדי שהם יבואו. תבנה איזושהי גשר, אחווה. השבת הזאת היא נקראת שבת עולמית. עושים שבת, לא יודע, אומרים שיש מיליון אנשים שישמרו שבת הזאת. השבת פרשת וירא בכל העולם. על ידי היוזמה של הרב גולדשטיין מדרום אפריקה, שיש יוזמה מאוד מאוד משובחת, שכולם מזמינים אלו שפחות שומרים את השבת, עושים שבתות ביחד בין בתי כנסת מאוד שונים, רפורמים ואורתודוקסים באמריקה, באים ביחד לעשות שבת ביחד, אפילו ששבתות שלהם שונות. אבל הכוח הזה של אחדות שיכול להביא מהכנסת אורחים דווקא בשבת, יכול להזכיר אותנו כמה אנחנו באמת משפחה אחת. כמו שכתוב אצל אבינו, שהיסוד של עם ישראל, הזכות המשפחתית שמאחדת אותנו.
בשבוע שעבר הזכרנו שאברהם אבינו עובר 10 ניסיונות כנגד 10 הדיברות. אז לחבר כל ניסיון של אברהם לדיבר, זה אולי קצת יותר מורכב, בגלל שיש כל מיני דעות מה הניסיונות היו. אבל בגדול יש הסכמה על הראשון ועל האחרון. הראשון היה לך לך, והאחרון לך לך. מתוך דבריו של הרב קוק בעולת ראייה ובעוד מקומות, אני רוצה לבאר קצת איך באמת הניסיון הראשון והאחרון קשורים גם לאנוכי וגם ללא תחמוד. זה שאברהם יוצא מארצו, אפשר לחבר את זה לאנוכי השם אלוקיך שהוציאך ממצרים. אני מצווה אותך לעזוב את כל מה שגדלת פה ולהיות איתי. ואפשר מצד שני לחבר את זה ללא תחמוד, כי באופן טבעי אדם חומד את מולדתו, את בית אביו, את הארץ שלו. הקדוש ברוך אומר לו, לא תחמוד, אני רוצה להביא לך משהו אחר שאני אפילו לא אומר לך מה אתה הולך לקבל. תעבוד בדיוק על החמדה. גם הניסיון האחרון, שזה ניסיון הקשה מכולם, לקחת את הבן שהובטח לו אחרי כל כך הרבה שנים, כי ויצחק יקרא לך זרה, ואותו להביא קורבן, אז גם את זה אפשר לחבר, או לראשון או לאחרון. כי אנוכי השם אלוקיך שהוציאך ממצרים, הדבר שהכי היה מצופה מהקדוש ברוך הוא, זה לא להגיד אף פעם לאברהם לעשות דבר כזה, של להקריב בן. כל העבודות זרות מסביב לאברהם, זה מה שהם היו עושות, מקריבות ילדים למולך, ושאר העבודות הזרות. זה היה מראה גם את העוצמה הגדולה שיש בעבודה זרה, שאני מוכן לקחת את הבן שלי שיש לי אליו רגש טבעי של אהבה, של קשר, ולהקריב אותו למען האלוהים שלי. אברהם הוא זה שניסה לשכנע את כולם לא לעשות דברים כאלה. והנה הקדוש ברוך אומר לו, חביבי, שים את השכל שלך בצד, את כל מה שאמרתי בצד, ואת הבן שלך אני רוצה שתעלה לעולה. תראה את העוצמה של האמונה בי. שהיא גם מעבר לכל חשיבה אנושית פשוטה. גם לא תחמוד נכנס כאן, כי אחד מהדברים שאדם כל כך חומד, זה את הבנים שלו, את הילדים שלו. ולבוא להגיד, אברהם אבינו, את הרגש הכי טבעי ובסיסי הזה, של חמדת בנים, לא איזה משהו שלילי, לחמוד אשת רעיך, את הילד שלי, אני רוצה להיות איתו, אני רוצה להיות קשר איתו, אני רוצה שהוא יחיה, אני רוצה שהוא יפרח, והקשב אומר, שים את החמדה שלך בצד, ותעלהו לעולה, כמובן זה כבר מעבר ליכולת שלנו לתפוס את גודל הניסיון ואת המטרה שלו, אבל אולי קצת, הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם, קח את כל הדברים הטבעיים שלך, האנושיים, ותבין שכל הרגשות הטבעיים הם לא טבעיים, הם אלוהיים. זה הקדוש ברוך הוא שם לך ושתה לך אותם בפנים, כדי שאתה תשתמש בהם. אם אני לא אחמוד את הילדיי, אני לא אוכל לחנך אותם, לא אוכל לגדל אותם, לא אוכל, מה שהזכרת לפני כן, ללכת בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. אבל תחבר את זה לאלוקות, לא רק תעשה את זה מהצד הטבעי, הפשוט והרגיל שלך. אבל איך חיים את זה בפועל, את הדבר הזה? זה כל כך טבעי לרצות ילדים, לאהוב ילדים, להיות קשור אליהם. איך מתחבר פה בדיוק אלוקות?
אז אני רוצה לספר סיפור שגם שקשור קצת להסבר שקראתי מהרב סאקס על עקידת יצחק, שהוא לוקח את הנקודה הזאת של עקידת יצחק, שזה היה מאוד חשוב. כמו שהזכרת, אנשים חשבו שהילדים שלהם הם בבעלות שלהם, הם רכוש שלהם, והרכוש שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני שוחט אותו, אני עושה את זה, עבור ודאי איזושהי מטרה נעלה, אבל הוא רצה להראות שהבנים שלנו הם לא באמת כך. אני זוכר שהייתי פעם בקניון בטורונטו, היו איתי שלושה ילדים קטנים שלי, וראיתי מישהי שהכרתי מתיכון, היא מסתכלת על הילדים, והיא אמרה לי, are they yours? הם שלך? ועניתי לה, לא, אני שלהם. זה היה נקודה בשבילי מאוד מאוד נוגע ללב, היא הסתכלה עליי, כן, אתה צודק. והילדים שלי שמעו את זה. בשבילי זה היה המסר המרכזי פה של הרב סאקס. הילדים שלנו לא שלנו, אין לנו בעלות עליהם. אנחנו שליחי השם כדי לחנך אותם, להוליד אותם, להביא אותם לעולם, ללמד אותם דרך השם, אבל לא רכוש שלנו, חס וחלילה. וזה צריכים ככל הורה לזכור. כי הרגע שזה לא במודעות שלנו, אנחנו לא נותנים לילדים שלנו את החירות שלהם. כמו שהרב שלי תמיד היה, מה הדבר הכי חשוב שאתה יכול לתת לילדים שלך? להיות עצמם. לתת להם את המרחב ואת העידוד להיות מי שהם. אני רק אסיים עם מה שקרה לי השבת. השבת היינו עם בני יוני ואשתו שירן בבית, עם שני ילדים המתוקים שלהם בבית שלנו. ואני חושב שכל סבא וסבתא, אם שואלים אותם מה הנחת הכי גדולה שלהם, היו אומרים, הנכדים שלי, התשובה המקובלת. אבל כשהסתכלתי על מה שראיתי השבת, זה לא נכון בשבילי. ודאי ודאי הילדים הנכדים אור ו... הלל, הם מתוקים ונחת, אי אפשר לתאר. אבל היה נחת יותר גדולה מזה. לראות את הבן ואת הקלה שלי כהורים כל כך טובים, כל כך מסורים, זה נחת יותר גדולה. זה כבר הישג הרבה יותר מנכדים טובים. למה? כי אני רואה שזכיתי לראות בנים שיצאו ממני, שהם כבר לא רק הורים, אבל ראיתי את כמה הם אכפתים וכמה חכמים וכמה הם טובים כהורים. וזה נחת יותר גדולה. זה כמו שאנחנו רואים בפרשתנו. אברהם אבינו זכה על ידי שהוא יצווה את בניו ללכת בדרך השם, לדמות בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם בחירה חופשית. אנחנו בנים שלו. מה הנחת שאנחנו יכולים לתת לשם? לא להיות רק עבדים שלו. אלא להיות שותפים שלו, לבחור, להיות כמוהו. זה הנחת הכי גדולה לשם, וזה הנחת הכי גדולה לכל הורה.
מתחדלת פה עוד נקודה שיוצאים מדבריך. שואלים למה השם ברא את העולם. אז תשובה, הוא רוצה להיטיב, הוא רוצה דירה בתחתונים, מי שמכיר את הביטויים האלה. כאילו, הקדוש ברוך הוא מחפש איזשהו דרך שיוכל לממש את הרצון שלו להיות מלך. ו... מה שאתה מחדד לי פה נקודה, זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הנחת הגדולה שלו זה שהעולם הזה נהיה אלוהי, שמה שהוא ברא ממשיך את אותו מורשת במרכאות שהוא הנחיל להם, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מאת מצרים מבית עבדים, ככה אני מתגלה אליך, לא שבראתי את העולם, שאני מוציא אותך מהמצרים שלך, בשביל זה בראתי, זה הנחת הכי גדולה שלי במרכאות, שאני רואה אותך מתנהג באותה דרך. השאלה אם יש מה לעשות עם התובנה החשובה הזאת מחר בבוקר.
תיקח את עשרת הדיברות, וכמו שאברהם אבינו חי עם עשרת הדיברות, וכל עשרה ניסיונות שלו מראה לנו איך באמת לגלות את עשרת הדיברות שבתוכנו. והייתי לוקח דווקא בזמנים האלה של הבחירות, לכבד ולאהוב את השוני. עם חסד בא עם ההבנה שאני לא רק עושה חסד לאלו שקרובים אליי ומסכימים איתי, יש הרבה אנשים סביבנו שלא מסכימים אחד עם השני, אבל בוא נעשה חסד להיות משפחת עם ישראל. זה באמת שעת הצורך עכשיו, שחס וחלילה התוצאות של הבחירות לא יביאו אותנו לפילוג, אלא לאחדות יותר וקבלת עשרת הדיברות כחזון משותף של מדינת ישראל.
אמן ואמן. אז אני אנצל את הזדמנות לברך אותך, הרב שלום. תזכה לראות איך הנכדים שלך הולכים באותה דרך שבה ההורים שלהם הולכים, שזה דרך השם לעשות צדקה ומשפט. שבת שלום.
שבת שלום יקיר, ושבת שלום לכל משפחת עם ישראל.